הגענו לדף סמך עמוד ב' במשנה למטה. אדם אומר לאישה, התקדשי לי על מנת שיש לי בית קור אפר, כלומר יש לו שדה הרויה לזרוע בה קור 30 סאה של שעורים. הרי זו מקודשת ויש לו, בתנאי שיש לו שדה בגודל כזה. אם אמר לה, מנת שיש לי במקום פלוני, אז אם יש לו באותו מקום שאמר לה, אז מקודשת. אם לא, ואינה מקודשת. אם אמר על מנת שערך בית קור אפר, הרי זו מקודשת ויראנה, בתנאי שיראה לה. ואם הראה בבקעה, אינה מקודשת. כלומר, אם הראה בבקעה, אמר לה, הרי לך בקעה גדולה, ויש פה פעה כמה בתי קורין, אבל הם לא שלו, אז אינה מקודשת. עכשיו, אמרנו, יש לו, וראינו כבר, הכוונה יש לו לכאורה, ככה גמרא הבינה גם בדף הקודם, משמע שמקודשת, רק אם ידוע לנו ודאי שיש לו שדה בגודל בית קור. אומרת, אני יכולה צריך לחשוש, אולי יש לו, גם אם לא ידעו לנו בוודאו, ונכו שמה יש לו. ואו, תניה, כתוב חיישן שמה יש לו, כתוב בברייתא שכן חיישן שמה יש לו, אומרת הגמרא, כמו שראינו בדף הקודם, לא קשה, היה בקידושי ודאי, המשנה שלנו עוסק בקידושי ודאי, היא לא מקודשת בוודאי, אלא אם כן מעידים עדים שיש לו אכן בית קור. אבל על בקידושי ספק, אם חוששים שמה יש לו, אז מדובר בקידושי ספק. עכשיו לכאורה דין במשנה שלנו, כבר למדנו מדע במשנה הקודם לגבי מאות. למה ללמידנה לגבי ערה? למה צריך ללמיד גם לגבי קרקע? ולמה ללמידנה לגבי זוזי? לגבי מאות? אז צריך אומרת כבר צריך את שני הדברים. יש מן לגבי זוזי, אם אין רק לגבי זוזי, משום דוד אין שדמצנה, היית אומר שרק במאות מקודשים מספק, אם לא העידו עדים שיש לו מאות. למה? כי אנשים רגילים להצניע מאות. משום דוד אין של מצני, אולי יש אדם כסף באיזה מקום והוא לא גילה את זה. אבל ערה, אם דובר על קרקע, אם עד עד לערה, אם יש לו קרקע, קל עד לה, יש לזה כל. אנשים יודעים, לא שמענו, אז לא צריך לחשוש שמש לא קרקע. כמה שמלן, לכן לימדה לנו במשנה, שגם לגבי קרקע חוששים ודובר על קידושי ספק. עוד למדנו, על מנת שיש לי במקום פלוני, אם יש לו וכו', אומרת הפשיטה, זה ברור לכאורה. אלא מה עוד אתם אמר לה, מי נפקה לחמינה? יכול היה להגיד, יכול למקדש לומר, מה זה משנה אם השדה קרובה או רחוקה? למה זה אפקה צריך להיות במקום פלוני? הרי, אנה תרחנה ומייטינה, בכל מקרה אני אתרח ואביא את התבואה לביתי. בכל מקרה תהני מהשדה, אני אביא את זה, אם זה רחוק או קרוב, מה זה משנה אם זה דווקא במקום פלוני? כמה שמען שלא ככה לא מתחשבים בטענה הזאת, מכיוון שהוא אמר על מנת שיש לי במקום פלוני, אז לא מקודשת. על מנת שערך בית קור אפר וכולי, עכשיו, בכתוב, שהיא מקודשת בתנאי שיראה לה שהקרקע שלו. אז טען, הברייתא אומרת, לא נתכוונה זו, אלא לראות מי שלו, כל מה ש... כשהתכוונה להתקדש, על מנת שערך בית קור אפר, התכוונה דווקא למשהו שלו, ולכן צריך להיות דווקא שלו. ואם יראה בביקה אינה מקודשת, אומרת גם פשיטה, לכאורה זה ברור, כיוון שהקרקעות שבביקה אינם שלו, אז מה החידוש? כמו שאמרנו, לא מדובר על משהו שלו. לא צריך את דנקית בדיסטורה, לקח קרקע בעריסות, עובד בה, נותן ולקבל חלק מהתבועה וכולי, אז מלמד המשנה שלמרות שיראה קרקע כזאת, שבעצם הוא מרוויח ממנה, עדיין לא מקודשת, כי הקרקע סוף סוף לא שלו. עכשיו מצוי שיש בקרקע נקעים, שקעים בקרקע או סלעים, ועכשיו הגמרא תדון אם מצטרפים לבית קור, אם זה נחשב לחלק מהגודל של בית קור שצריך, כלומר גם הסלעים וגם הנקעים. עכשיו, ורואים את הדין הזה לגבי כמה מקורות אחרים, לגבי פדיון שדה שהוקדשה, וגם דין יען מוכר בית קור קרקע לחברו. והגמרא תשאל, האם קידושין זה שייך לדין הזה, פדיון שדה או דין מכר מוכר בית קרקע לחברו. אז עומד מה לגבי כהקדש, כתוב במשנה בערכין תנן, המקדיש שדה הוא בשעת היובל, מי שמקדיש שדה הוא בשעת בזמן שהיובל נוהג, בא לפדות את השדה, נותן בזרע חומר שעורים, 50 שקל כסף, כלומר נותן עבור שטח הראוי לזרוע קור שעורים, נותן 50 שקל כסף. אם היו נקעים, גומות, שקעים, עמוקים, 10 טפחים, או סלעים גבוהים, 10 טפחים, לא נמדדים עם מה, כלומר כשהוא בא לגדול שטח השדה כדי לחשב את דמי הפדיון, לא מודדים עם את הסלעים הגבוהים או, נקעים, או השקעים העמוקים. כי השדה נבדד על פי חישוב של 50 שקל לבית קור. הסלעים והנקעים, הם לא נבדים לפי החישוב הזה, נבדים בשוויים. זה לא אותו דבר כמו שדה שטוח. פחות מכאן, אבל אם היו הנקעים או הסלעים פחות מ10 טפחים, אז נמדדים, אז הם נמדדים יחד עם השדה, ונפתים בסכום הקצוב שאמור בשדה. אומרת, הבינה בה, ניד בהד הרלוקד שהוא נקדשו באפי נפשיו. הקשנו על זה. אומנם לא הוקדשו הנקעים כחלק מהשדה, ולכן על המדרון שלהם על כל פנים לא יחול דין פדיון, אבל לכאורה, למה להגיד שאין קדושה בכלל בסלעים או בנקעים? יהיו קדושים הנקעים בפני עצמם, כלומר, קרקעים של הנקדים יהיו קדושות כשדה בפני עצמה. אז זה לא לפי החישוב שבית קור וכו' 50 שקל, ויש להם את השווי של עצמם. וחיתה מה, כמה דלו אבי בית קור לא חשיב, כל זמן שזה לא נקרא שדה בית קור, אז זה לא נקרא לא חל עבדים פדיון. כתוב שדה, אומרת הגמרא, זה קשה, מהברייתא, אומינו, שדה, כתוב, אם שדה אחוזתו, מה אתה אומר שדה, לפי שנאמר זרח חומר שעורים ב-50 שקל כסף. אלי, אלא שהקדיש בעניין הזה, מנין רבות לתך וחצי לתך וכולי. כתוב בתורה בפסוק, ואם ישדה אחוזתו, כלומר, לכאורה היה מספיק לכתוב, ואם מאחוזתו, למה דווקא שדה? כי נאמר, נאמר בהמשך הפסוק, זרע חומש שעורים, כלומר שדה שראוי לזרוע בו קור שעורים, תבדל ב-50 בגלל שקל כסף. מאיפה יודעים שגם לרבות לתך, שזה חצי קור, או חצי לתך, או שעת, הרכב, כלומר חישובים אחרים, מאיפה גם מרבים אותם, אפילו רובע, רבע, עקב, מניין לרבות אותם, שיבדו לפי הערך שאמרו בתורה, למרות שזה לא בית קור. תבדל שדה, לכן כתוב שדה בכל מקום, בכל גודל שהוא. כלומר, רואים שגם שטח קטן נבדל לפי החשבון, 50 שקל לבית קור. אז למה שקעים ונקעים לא יעשו אותו דבר? אומרת הגמרא מרמאוק ואמר ברכה מה הכה בנקעים מלאים מים עסקיין, משום דלה בני זריאנו, אנחנו עוסקים פה בשקעים מלאים מים, שלא ראים לזריעה. כלומר, לא נאמר הערך הקצוב בתורה אלא בשדה שראויה לזריעה. כתוב זרע חומש שעורים, מקום ראוי לזריעת קור שעורים. מקום שלא ראוי לזריעה, אז נבדה בשוויו. הוא לא נבדה לפי השווי של, של 50 שקל כסף לפי זרע חומש שעורים. ועומד כבר די כנעה, דקטני דומי דסלעים וגבוהים, כלומר משנה שונה, נקעים ביחד עם סלעים, משמע, והם דומש, מאמינה, כמו שסלעים בדרך כלל לא נראויים לזריעה, כך נקעים מדובר שהם מלאים מים, ולא ראויים לזריעה. עומד כבר יחי אפילו פחות מקנמי, אז אפילו בעצם פחות מעשרה תפחים זה ככה. אלא עומד הגמרא, הנו נגני, כלומר העיקר שזה לא ראוי לזריעה, או כן ראוי לזריעה, מה העניין של עשרה תפחים? אלא הנו נגני דאר המיקרו, שידר דאר המיקרו, כלומר הנקעים שהם עשרה תפחים הם קוראים הגנות של השדה, או שידרה דאר המיקרו, קוראים שידרה, כלומר סלעים שהם במעשרה, הם קוראים שידרה של השדה, כלומר אין הם, הם לא נקעים סלעים או נקעים, כי אין הם עשרה תפחים, אלא קוראים חלק מהשדה, הגנות השדה או שידרות השדה וכו'. כלומר הם בטלים בעצם לשדה, למרות שלא רואים לזריעה, הם נידונים כחלק מהשדה. אם כן למדנו שעניין הקדש כלשהו ראוי לזריעה, כמו נקעים שהם אין בהם מים, נידונים מהשדה אפילו עמוקים מעשרה תפחים, כי אמרנו מה שעשרה תפחים זה רק נקעים שיש בהם מים. עכשיו לגבי מכר, גם במכר תנאי כתוב במשנה הבאה בבטא, אומר לחברו, בית קור אפר אני מוכר לך, והיו שם נקעים עמוקים עשרה תפחים, מוסלעים הגויים עשרה תפחים, אין נידונים ממה, פחות מכאן נידונים ממה, ואמר מרוק וברכה, אף על פי שאין מלאים מים, פה מקרה שאפילו לא מלאים מים, ורואים לזריעה, לא נידונים ממה. מה איתה? מה הטעם שלא משלימים לשיעור למרות שרואים לזריעה? אמר הפאפה, לפי שאין אדם רוצה שייתן את מהותה בשדה אחד, ויראה לו כשניים, כשלושה מקומות. שדה שיש בו נקעים עמוקים, שמעשרה טפחים, הם דומים כאילו לכמה שדות עם איזה חילוק באמצע, חלוקה באמצע. ולכן זה דומה לשתיים או שלוש שדות. כמו שבטרחה לעבוד בשתיים שלוש שדות בעצם מרובה משדה אחד, יותר קשה לחרוט, לזרוע, לקצור בכמה מקומות, כך שיש נקעים עמוקים בשדה, יש טרחה בעצם כמו שתיים שלוש שדות. לכן, גם אם אין מים בנקעים, זה דומה לשתיים שלוש שדות, ובעצם אדם לא התכוון במחר הזה בצורה כזאת. לכן אמרנו, אף על פי שאין מים מלאים, אף על פי שאין מלאים במים. עכשיו, אחרי שראינו שני דינים שונים, בעניין נקעים עמוקים עשרה שאין במים ורואים לזריעה, עניין הקדש נמדדים עם השדה, כי כמו שאמרנו, וכן דניין סלעים גבוהים עשרה הם רואים לזריעה, עניין מכל לא נמדדים עם השדה. הכה, לגבי קידושין שיתנה, שמקדש את האישה על מנת שיש לו שדה ששטחה בית קור, או על מנת שירה לה בית קור וכו', מה הדין? אם יש לו שדה שבו הסלעים גבוהים עשרה טפחים שרואים לזריעה, מה הדין? להקדש מדמיין לה, האם מדמיין להקדש או למכר מדמיין לה? הוא אומר, מסתבר להקדש מדמיין, יותר מסתבר שלדין הקדש, שנקעים וסלעים שרואים לזריעה, מצטרפים להשלים. למה? דאמר לה, אנא טרחת וזרענה והייתינה. כמו כיוון שלגבי קידושין יכול המקדש לומר לאישה, אני בסופו של דבר ידאג לך, שתהני מהשדה. אני אתרח ועזרה ואביא את התבואה לבית כדי שתשתמשי בו. לכן, יותר הגיוני שגם אם יש עשרה טפחים, אבל אם רואים לזריעה, זה ייחשב חלק מהשדה. משנה נוספת בסמך א' עמוד א' למטה, אומרת המשנה, לגבי פה אנחנו עוסקים בתנאים, הגדרה של תנאים. אז רבי מאיר אומר, כל תנאי שאינו כתנאי בני גל ובני ראובן, בבני גל ובני ראובן, כשהם ביקשו לי לקבל חלקם בארץ הגלעד, בעבדן המזרחי, אז משה קיבל בקשתם, אבל התנאה בכך שיעברו חלוצים לפני שערם למלחמה. התנאי הזה מובא בפסוק כתנאי כפול. אם יעברו בני גל ובני ראובן איתכם, ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחוזה, אם לא יעברו, אז ונוחזו בתוככם בארץ כנען וכו'. זה נקרא תנאי בני גל ובני ראובן. זה תנאי כפול. אז אומר רבי מאיר, כל תנאי שלא כפול כתנאי בני גל ובני ראובן, לא נקרא תנאי שנאמר, ויאמר להם משה עליהם, יעברו בני גל ובני ראובן איתכם, ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחוזה, וכתיב, אם לא יעברו חלוצים איתכם, ונוחזו בארץ, בתוככם, בארץ כנען, צריך לכפול את דברה לפרש מה יהיה אם יקיימו את התנאי, ומה יהיה אם לא יקיימו את התנאי. מוכרח מזה שמי היה מזכיר רק את הצד החיובי. אז התנאי לא היה מועיל, כמו שאמרנו, כדי שתנאי מועיל צריך שיש שני הצדדים, אלא המתנה של ארץ הגלעד שנתן להם משה הייתה קיימת גם אם לא יקיימו את התנאי. עכשיו רבן גם רבי חנינה, ולמה זה ככה? שמכלל הן אתה שומע עליו. אנחנו צריכים תנאי כפול, מכלל הן אתה לא שומע עליו. כלומר, למרות שמפרש מה יהיה אם יתקיים התנאי, אינו נחשב כאילו פירש מה יהיה אם לא יתקיים. צריך להגיד שניהם בפירוש, שני הצדדים בפירוש. אם לא כפל את התנאי, התנאי הזה בטל. כך דעת רבי מאיר, רבי חנינה בן גמליאל אומר, צריך הדבר לאומרו, כלומר צריך לומר את זה מטעם אחר, לא בגלל שצריך תנאי כפול. אם מלא כן, כלומר הסיבה שצריך היה להגיד בתנאי בני גד ובני ראובן, שני הצדדים, לולא אמר משה את הצד השלילי, את הצד החיובי בלבד, יש במשמע שאפילו בארץ כנען לא ינחלו. היה אפשר להבין שהכוונה שאם לא יקיימו את התנאי, לא יקבלו בארץ, אפילו בארץ כנען, כל שכן בארץ הגלעד וכו'. כלומר, אולי היה אפשר לחשוב שיהיה להם כנס, שלא יהיה בכלל חלק בארץ, לא בעבר הירדן המזרחי וגם לא במערבי, כי עברו על דברי משה ונמנעו לעבור את הירדן. לכן צריך לפרש שגם אם לא יעברו למלחמה, לא ייכנסו, לא יקבלו כנס, אלא יקבלו חלק בארץ ישראל וכו', לפי על פי הגורל, כמו שאר השבטים. אבל בדרך כלל די לומר את הצד החיובי של תנאי, בעצם מכל הנדה שומע עליו. ככה אומר רבי חנינא בן גמליאל. אומר דוגמה, שפיר כאמר לי רבי חנינא בן גמליאל לרבי מאיר, לכאורה אמר לו, אמר יפה. אמר לך רבי מאיר יסג על התח, אם יעלה לדך, לומר שהפסוק בעצם אם לא יעברו, לאו לתנאי כפול הוא דעתה. כלומר, רבי חנינא בן גמליאל אומר, לא צריך תנאי כפול בדרך כלל, כי היה פה סיבה ספציפית. אז אומר רבי מאיר, אם זה לא בגלל תנאי כפול, לכתוב אם לא יעברו ונחזו בתוככם, בלי להוסיף את המילה, את המילים בארץ כנען. מזה הייתי מבין שלא ייכנסו להפסיד את כל החלקים בארץ. מספיק להגיד נחזו בתוככם. למה בארץ כנען? למה צריך להוסיף את המילים בארץ כנען? שמה מילה לתנאי כפול הוא דעת, הפסוק בא לכפול את התנאי. אילולי כפלו את התנאי, הייתה המתנה קיימת, אפילו לא יעברו, שמכל הן, אין את השומע עליו, לכן צריך פה תנאי כפול. כלומר, אומר רבי מאיר, למה צריך להוסיף את המילים בארץ כנען, שמשמע שיתלו חלקם בארץ כנען, ולא יתלו בארץ הגילה, לא יתלו בעבר הירדן המזרחי, כנגד החלקים שבארץ כנען וכו'. זה שלילת המתנה שביקשו אם יקיימו את התנאי. לכאורה, לפי מה שאומר רבי חמגל, לא צריך לכפול את הצד השלילי של התנאי, אלא רק לפרש שלא ייכנסו וכו'. אלא צריך, למה צריך להגיד בארץ כנען? כי כן צריך לכפול את התנאי. ורבי חנינא בן גמליאל, הוא יגיד לך, באמת לא בא הפסוק לכפול את התנאי, אלא לפרש מה לא יקבלו אם לא יקיימו אותו. כן, זה מה שכתוב. לכן, למה הוא צריך בארץ כנען? אילו כדב רחמנא בארץ כנען, אבל מן הנחוסו בתוככם, הכוונה שאם לא יעברו את הירדן למלחמה, יקבלו חלק דווקא בארץ הגלעד, שמכיוון שסייעו לכם לכבוש אותה, יתלו בה חלק שווה איתכם, אבל בארץ כנען כלל לא. היית אומר שמלך לא מכאן בארץ כנען, לא יתלו חלק כלל, כי לא סיימו, לא עזרו לכבוש את ארץ הירדן המערבי. לכן הפסוק הוא צריך לכתוב בארץ כנען, לומר שגם בארץ כנען, כמו בעבר הירדן המערבי, יקבלו את החלק המגלם, גם אם בפועל לא יסיעו לכבוש אותה. אבל לא הוא צריך הפסוק למעט שאם לא יקבלו את כל הגלעד במקום חלקם בארץ כנען, כי לאחר שאמר את הצד החיובי של תנאי, אם יעברו, אז כבר שומעים את הצד השלילי, מכלל הן אתה שומע עליו. מה רבי מאיר אומר? אז רבי מאיר אומר לך, ונוחזו בתוככם כל אחד דעית לחומש מה. אומר רבי מאיר, מספיק ללמוד את זה, לא צריך תמינים בארץ כנען בשביל זה. בארץ כנען זה בא בשביל תנאי כפול. מספיק להגיד, אם באמת זה רק בשביל שיתלו גם בארץ כנען וגם בעבר הירדן המזרחי, זה כתוב מפורש, ונוחזו בתוככם, כל אחד יתלכו משמע. משמע יתלו חלק איתכם בכל מקום שהם נותנים, בין בארץ הגלעד, כלומר בין בעבר הירדן המזרחי, בין בארץ כנען, בין בעבר הירדן המערבי. הגמרא מביאה ברייתא נוספת, תניא, אמר רבי חנינא בן גמליאל, משל למה הדבר דומה למתנת משה והתנאי שלו, לאדם שהיה מחלק נכסיו לבניו, וכך אמר, פלוני בני יירש שדה פלונית, ופלוני בני יירש שדה פלונית, ופלוני בני ייתן 200 זוז וירש שדה פלונית. אם לא ייתן, יירש עמך בשאר נכסים, בשתי השדות שהקציתי להם. מי גרם לו לירש עמך בשאר נכסים? כפילו גרם לו, כפילו דברי האב, כך אומר רבי חנינא בן גמליאל. שפירש מה יהיה אם לא ייתן הבן את 200 זוז, גרמה לו שיקבל זאת. אם האב לא היה כופל את דבריו, היה משמע שאם לא ייתן 200 זוז, אז יקבל רק שליש מהשדה השלישית. אבל בשתי השדות הראשונות, לכאורה שכבר הוקצו לאחיו, שני האחים הראשונים לא יקבל כלל. כל שכן שלא יקבל בעצם בשדה השלישית חלק נוסף, יותר ממה שהשליש שמגיע לו, כנגד שתי השדות שהקצה האב לאחיו. עכשיו שהוא כפל, האב כפל את דבריו, הוא פירש שאם לא ייתן הבן 200 זוז, יקבל שליש בעצם בכל שדה ושדה, כמו שכתוב. הוא יירש עמך בשאר הנכסים. כך גם בתנאי של משה. שאר השבטים, במשל הם שני האחים הראשונים, יתלו את ארץ כנען, כלומר שתי השדות הראשונות, ושבטי גד ראובן, זה האח השלישי, יעברו את הירדן ילחם בארץ כנען, כלומר ייתן 200 זוז, ויתלו את כל ארץ הגלעד, ייקחו בעצם שדה השלישית, שזה עבר הירדן המזרחי. משה כפל את דבריו ופירש, אם לא יעברו חלוצים ללחם, עדיין ייתלו את חלקם גם בארץ כנען, וגם בגלעד, כמו במשל, שכפל האב ואמר, שאם לא ייתן את הבן 200 זוז, אז יירש עמך, וגם בשתי השדות הראשונות. לולא הכפילות היה משהו שהיא לא ייתלו כלום בארץ כנען, אלא חלקם בארץ גלעד, את רק עבר הדן המזרחי. אומרת הגמרא, לכאורה יש פה שינוי בין הברייתא למשנה, והלא דמי למשל למתניתין, המשל לא דומה למשנה. במשנה רבי חנינא אמר משהו אחר. הטעם קטני, יש במשהו שאפילו בארץ כנען לא ינחלו. עלמא, כפילה לארץ גלעד, נעמי מהני. ואחר קטני, מי גרם לו לירש עם אחד בשאר נכסים? כפילו גרם לו. עלמא, כפילה לשאר נכסים הוא דקמהני. כלומר, במשנה כתוב שאם משה לא היה כופל דבריו ואמר רק הצד החיובי, אז היה אפשר לחשוב שאפילו בארץ כנען לא ינחלו, אם לא יקיימו את התנאי. מכיוון שרבי חנינא מגמליאל אמר שאפילו רואים שהוא טען שבאי הכבילות, משמע אפילו בארץ כנען שלא הייתה חביבה עליהם, לא יתלו אם לא יקיימו את התנאי. כל שכן שלא ייקחו את עבד אל המזרחי, ואילו בברית זה לא כתוב ככה. אין מקפיל ארץ כנען ממענה, כלומר נמצא שהכפילות הועילה לקבל גם את עבד אל המזרחי וגם המערבי. אבל כאן במשל של הברית כתוב אין מקפיל אל ישר נכסים לכמענה, הכפילות הועילה רק עניין שתי השדות הראשונות, כלומר עניין שעבד אל המערבי. משמע שבני גד ובני ראובן לא היו מפסידים את חלקם בארץ הגלעד, גם בלי כפל דברי משה. לא כמו שנאמר במשנה, אומרת הגמרא לא קשיא. התשובה שהפיר רבי חנינא במשנה, מקם דאמר לרבי מאיר ונוחזו. כלומר, באמת נכון, במשנה זה לפני שרבי מאיר אמר את התשובה, שהשיב רבי מאיר שמספיק כתוב ונוחזו וכולי, כדי שלפרש מה יפסידו, לא יקיימו את התנאי. אבל בתשובה בברייתא מדובר על לבטא דאמר לרבי מאיר ונוחזו. כלומר, לפני שהשיב רבי מאיר ונוחזו, אז חשב רבי חנינא שלפי רבי מאיר הפסוק לא נאמר לצורך כפילות התנאי. על זה השיב רבי חנינא, שאם לא היה משה כופל את דבריו כלל, היה אומר רק את הצד החיובי, היה משמע שאם לא יעברו למלחמה, לא ישרו שום חלק בארץ, לא בעבד אל מזרחי, לא בעבד אל מערבי. מתוך שאמר שפסוק, אמר פסוק שאם יעברו ללחם בארץ כלל, יקבלו את הגלעד, משמע, שמתוך שאמר, כן, זה מה שהפסוק אומר, משמע שאם לא יעברו למלחמה, לא יקבלו חלק בגלעד. מובן שלא יקבלו חלק בארץ כנען, אם לא, שלא נלחמו עליו. וזאת תשובתו של רבי חנינא שמובן במשנה, ואחרי שהשאיר על מאיר רבי חנינא, ללמד שלא יפסידו לגמרי את כל חלקם, היה מספיק להגיד, ונוחזו בתוככם, המילים בארץ כנען, כמו שאמרנו, זה בשביל צורך כפול, אז פה זה כבר משהו אחר. כאן השיב רבי חנינא שלא היה יכול משה להסתפק במילת אם לא יעברו ונוחזו בתוככם, כי עדיין הייתי חושב שיתלו רק בארץ הגלעד, רק בעבד אל המזרחי, לכן הוא צריך להוסיף בארץ כנען, להגיד שיקבלו גם את עבד אל המערבי, וזה ההבדל בין הברייתא לבין המשנה. עומד עם רבי שלמה לרבי מאיר, היינו דכתיב, עכשיו הגמרא שואל על פסוקים שונים שיש לפי רבי מאיר ורבי חנינא. לפי רבי מאיר שאומר שצריך תנאי כפול, זה מה שנאמר ביען תוכחה של הקדוש ברוך הוא לקין, אם תיטיב סד ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ. הפסוק כפל את הדברים, פירש גם את הצד השלילי, כי אם היה אומר רק אם תיטיב צאת, אז אין פה בתנאי. לפי רבי מאיר זה מאוד ברור, צריך תנאי כפול. אבל רבי חנינא למה צריך תנאי אם לא תיטיב? הרי מכאן אין אתה שומע עליו. אז רבי חנינא עונה, בלי הכפילות צל כדך המילה היית יכול לחשוב אם תיטיב אגרא. כלומר, אם תיטיב, אז שכר יינתן לך. אם לא תיטיב, אז לא תקבל שכר, לא אגרא ולא דינה, ומצד שני גם לא תקבל עונש. כלומר, גם כשאומרים מכלל אהב אתה שומע עליו, שאלה מה אתה שומע. לכן היה צריך להגיד, אם לא תיטיב, לפתח חטאת רובץ וכו'. שאם לא תיטיב, אז יהיה פה גם עונש. כמה שמלן, כמו שאמרנו, שיהיה פה גם עונש, ולא רק לא שכר ולא עונש. עומד רבי שלמה לרבי מאיר, היינו דכתיב, זה מה שנאמר בפסוק. אז תלך למשפחתי ואם לא ייתנו לך אישה ליצחק וכו'. כלומר, אז תנקה מעלתי. בפסוק מדובר שאליעזר, עבד אברהם, הוא מתאר למשפחתה של רבקה כיצד השביע אברהם אותו שלא ייקח ליצחק אישה מבנו כנען וכו'. אז תנקה מעלתי, אם תלך למשפחתי ולא ייתנו לך אישה ליצחק, אז תנקה מעלתי, תהיה פטור בעצם משבועתי, מהשבועה שלא תחול עליך. למרות שכבר אמר אברהם שתחול עליו שבועה בתנאי שלא ילך לבית אבי, אם לא לבית אבי תלך וכו'. אברהם לא הסתפק בכך, וכפל את דבריו בפירש, אם לא ילך למשפחתו ולא ייתנו לו אישה, לא תחול עליו השבועה, ובלי הכפילות היה לזר מושבע שלא לקחת ליצחק אישה מבנו כנען. אף משפחת אברהם לא ייתנו לו אישה, שמכלל הן היא את השומע עליו. אז לפי רבי מאיר זה ברור, צריך לנפות תנאי כפול. רבי חנינא מגמליאל, למה צריך את זה? אלא יצטרך סגת, אך מן היכולת לחשוב, איך דניחא לדידה, כלומר, במקרה שהיא האישה מתרצה להינשא ליצחק, אבל לא ניחא לדידור, אבל משפחה לא מתרצים בכך, מה הייתי בעל כורחתה? יכולת להגיד, להביא אותה בעל כורחה של הקרובים. גם במקרה כזה תחול השבועה, שלא ייקח לי יצחק, אישה מבנו כנען, כמה שמנן, לכן אומר, אם לא ייתנו לך, והיית נקי מעלתי, שגם אי הסכמת משפחתה תפתור אותו מהשבועה. ומה שאמר אברהם, לא תובע אישה הלכת אחריך וניקית משבועתי זאת למה לי, יצטריך סגת החמינה איך הדין נחלה לדידור, מכך ההפוך, שמשפחת האישה מתרצתים לתת אותה ליצחק לאישה, אבל לא נחלה לדידה, לא נחלה אישה, אישה לא רוצה, נהייתי בעל כורחה, היית אומר, טוב, תביא אותה בעל כורחה. גם מכה זה תחול השבועה, כל זמן שלא יביא אותה וכו'. לא מצאנו שפטרו אברהם מהשבועה במקרה כזה. כמה שמלן, אכן כתוב אם לא תובע אישה וכו', שתלוי גם בהתרצות המשפחה וגם בהתרצות של האישה עצמה. עוד פסוק שואלים, בישלמה רבי מאיר, היינו דכתיב, זה מה שנאמר, אם בחוקותיי תלכו ואם בחוקותיי תמאסו וכו'. אם ישמעו עם ישראל את חוקות התורה, יבוא עליהם ברכות. אם לא ימאסו, אז יבוא עליהם קללות. אם לא, אם יעשו בחוקות התורה, לא ישמעו חוקות התורה, אז יבוא עליהם קללות. לפי רבי מאיר זה מובן, כמו שאמרנו, כי לא אומרים מכהן תשומע עליו, אלא צריך פה כפל תנאי. אבל רבי חנינא בן גמליאל, למה לי? למה צריך לפרש גם את הצד השלילי? אז הוא אומר, מה יצטרך סד לדעת, אמין, היית יכול לחשוב, אם בחוקותיי תלכו ברכה, אם בחוקותיי תמאסו, אז לא יהיה לו ברכה וגם לא קללה. כמה שמלן, לא, צריך להגיד לנו שאם בחוקותיי תמאסו, יהיה קללה. עכשיו, הגמרא ממשיכה בעוד פסוקים, שואלים גם לרבי מאיר וגם רבי, כלומר, שואלים לא רק על רבי חנינא, שמה ששאלנו עד כה, שואלים גם בהמשך הדף, גם על רבי חנינא בן גמליאל, בהמשך הדף הבא. הגענו לזה סוף, סמך א' עמוד ב', ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם.